נתחיל בסיכום והתקדמות. שמה ראינו פעם קודמת? עברנו על ברייתת מיתו מוטה לפניו בבבלי מול הברייתא בירושלמי, ובעצם מה שראינו זה שבהקשר של הסוגיה בירושלמי הברייתא כולה מתארת בעיקר שינויים שקשורים באכילה של האבל, של העונן, סליחה, שמי שמיתו מוטה לפניו. כן, הדבר המרכזי שבולט שם, שאין אותו בברייתא של הבבלי, זה שהוא לא אוכל כל צורכו, נכון? אסור לאכול לפני המת, הוא לא אוכל כל צורכו, הוא ממעט בבשר ויין. והדבר השני שבלט זה שהוא אוכל בבידוד, הוא לא אוכל עם חבורה, לא נזכר שם בברייתא שהוא לא מברך המועצים, שלא כתוב בברייתא. אלא הברייתא מתארת שהוא לא מברך עם אחרים, הוא לא מזמן עם אחרים. גם לא נזכר בברייתא כלל וכלל כל הנושא של פטור ממצוות. בשבת על מה שהם דיברו על שבת, זה נכון, אבל בכל מקרה לא מזכר במפורש שמי שמיתו מוטה פטור מכל המצוות, זה לא נאמר. הוא לא מזמן, אז הוא פטור ממצווה מסוימת. כלומר, יש מצוות שהוא לא מקיים אותן, אבל בגדול, אם אני מנסח על מה הברייתא דיברה, מיתו מוטה לפניו, משנה את אכילתו. כשאני אומר לבבלי, אני רוצה, הייתי אומר איזושהי תערובת. יחד עם זה שהברייתא בבבלי מתארת איך הוא משנה את אכילתו, כן, הוא, ראשית הבבלי ממעט בזה, כי הבבלי למשל אין אצלו שהוא לא אוכל כל צורכו. זה לא נמצא בבבלי. זה גם לא נפסק בשולחן ארוך, תדעו. זה פשוט... אנחנו ראינו שאיפה זה נשאר בבבלי, שרית של זה, בערב תשעה באב, בסעודה מפסקת. אתם יודעים שאז אנחנו מתחמנים, נכון? ומה אנחנו אוכלים? אוכלים ארוחה כמו שצריך, ואז מברכים ברכת המזון, ואז לוקחים את הביצה עם קצת פיתה, והם יושבים ברצפה, כאילו, אבל אנחנו מתחמנים, אנחנו כן אוכלים כל צורכנו. רק זה לא סעודה מפסקת, אם חרב יאכלו את סעודה, נכון? אבל זה השריד היחיד שיש בבבלי מהדבר הזה. מה כן נכנס חזק בבבלי? כל הנושא שהוא לא מקיים מצוות, גם פה ראינו בעיות קצת בברייתא בבבלי, כל הנושא של נאמר במפורש שהוא לא מברך ברכת המוציא, עלה פה קצת דיון, חילם לא יברך, את הכפילות בברייתא שנוצרה, אפשר להרגיש כאילו שברייתא בבבלי יש בה החלאה קצת, שכן גם לא מברך וגם לא מברכים עליו. ראינו שהרמב"ן מביא שמחקו את זה, הרמב"ן הציע מה שהציע, וודאי שהדבר הכי בולט הוא שבברייתא בבבלי נמצא כל הפטור מכל המצוות, כן? אלו דברים שראינו. בהקשר הזה הייתי רוצה להוסיף רק הצצה קטנה לברייתא של מסכת צמחות. אני מודה ומתוודה, אני עוד מבולבל איפה לשים את מסכת צמחות, זה לא התבהר אצלי. הוא לפני התלמודים, אוכל התלמודים, אני לא יודע. מה שכן, מה שבולט בברייתא של מסכת צמחות זה שיש בו את היסודות גם של הבבלי וגם של של הירושלמי. אני אנסה עוד להחליט או לברר יותר איפה שמים אותו, כן? אחת הניתוח האנליטי, אבל אני יכול לנתח בלי לנקוט עמדה כרונולוגית, בסדר? מחד הברייתא בסמכות י' הלכה א' פותחת אבל, אבל זה קצת מוזר ביטוי את זה, אבל כלכה הוא לא עובד. אבל כל הזמן שמיתו מוטל עליו, כבר דיברנו על המונח הזה, פטור מקריאת שמע, מן התפילה ומן התפילים, מכל מצוות האמורות בתורה, שזה מזכיר לנו את ברייתא בבלי. כן? ואם רצה להחמיר על עצמו, לא להחמיר, הרי זה לא יחמיר לכבוד המת, הרי זה השפה בדיוק של מי? של סוגיית
ירושלמי.
הירושלמי. אז יש פה שורה בבלי, שורה... סליחה? אני חושד, אבל אני מאיר בטקסטים שלפנינו. בוא נאמר ככה, מיכל, סופו של דבר, גם אם זה קורה ברובד מאוחר, זה קורה. אני בעד הרבדים המאוחרים גם כן, שברור, אני נגד, אני בעד זה שנדע לשים לב שזה רובד מאוחר, שאני רואה מה היה בשלבים השונים של המקורות, אני יהודי מסורתי, הסתכלו עליי קצת זקן, שאני עובד עליו שיהיה לבן, שבכלל נראה טוב, כן? אז... בסופו של דבר זה נכנס, כן?
הלכתית, איך מתייחסים למסכות קטנות? מבחינת חולקות על גמרא?
תחושתי, בלי לדעת תשובה ברורה. אם זה חולק על גמרא, לא ייתנו לזה משקל, אבל אם זה משלים את הגמרא, אני חושב שכן. כלומר, הרמב״ם מביא הלכות שהמקור שלי במסכת צמחות. יש לי תחושה, בלי שבררתי את זה כמו שצריך, זה דומה למעמד שרוב הראשון נתנו לירושלמי. שהמעמד הוא אם הוא משלים את סוגיית הבבלי מצוין, אבל כשהוא חולק על בבלי הבבלי מכריע. זאת עמדה של כל הראשונים שעסקו בירושלים, כולל רמב״ם. הזדמנות, אם תרצו לדבר על מה רמב״ם עשה עם הירושלמי, אבל אנחנו ממש רואים פה את, את האחלה הזאת. הולכים להלכה ג', דילקתי לרגל הלכה ב', כי בהלכה ג' מופיע כל הברייתא של אוכל אצל חברו, וכאן מופיע עוד, עוד פעם אותו משפט שבבבלי לא נמצא אבל נמצא בירושלמי, והוא המשפט של אינו אוכל
כל צורכו.
כן, המשפט הזה נמצא פה, ממש רואים פה איזושהי החלאה. מה שנעיר זה עכשיו להלכה ב' שדילגנו עליו, שממנו עולה תפיסה אולי מאוד בהירה של יסוד הפטור שלו לפחות מתפילה. שכן, מה נאמר שם? מגיע זמן המקרא, כל העם קוראים, והוא שותק ואינו קורא. עמדו להתפלל, כל העם מתפללים, והוא מצדיק עליו את הדין. ומה הוא אומר? ריבון העולמים, חטאתי לפניך, כמעט מחובותיי נגוויתי, ולו הרבה מכאן הייתי שווה, יהי רצון מלפניך שתגדור את פרצתי ותנחמני. ושימון בן אלעזר אומר, אף הוא שואל כל צורכי מת. מה עולה מכאן, לפחות באשר לתפילה? שהיסוד שהוא לא מתפלל, זה לא מדויק לתאר את זה ככה. שכן, מה הוא צריך לעשות לפי מה שלי אמר פה? להתפלל תפילה אחרת. לא נאמר פה, הוא לא מתפלל. זה מה שנראה במקורות האחרים. היום כשרואים עונן הוא פשוט לא מתפלל.
זה לא שהוא מתפלל, כשהם מתפללים הוא מתפלל תפילה אחרת.
ובלשון אחרת זה לא מדויק לתאר אותו שהוא לא מתפלל, אלא הוא לא יכול להתפלל את התפילה הרגילה. וזאת למה, אנחנו צריכים קצת לחדד את זה.
גם כל התפילה שלו פה זה תפילה על זה שהוא לא מתפלל. כלומר הוא לא יכול לבקש, כאילו לא...
זה נכון, אבל בוא קצת נחדד, אולי זה משהו שקשה לחוות אותו, אז כדאי גם עליו לעבוד קצת. וזה שתפילה אמורה להיות מן ברומטר או לתאר מצבים אמיתיים שאנחנו מרגישים אותם וחווים אותם. למה קשה להרגיש את הדבר הזה? כי זה תפילות קבע. ואנחנו בסופו של דבר ביסודו של דבר מתפללים. מה שאמרו לנו להתפלל, אנחנו קוראים טקסט. אבל כן, יש משהו מזה שרואים שמתאימים את התפילה לפי המועד, כמו כל חובת הזכרת מן המאורע, זה שבשבת מתפללים אחרת מחול, יום טוב מתפללים אחרת. התפילה אמורה לבטא את מקומו ועמידתו של האדם לפני הקדוש ברוך הוא. זה משתנה לפי הנתונים, לפי מה שאדם נמצא. בוא נאמר את זה בצורה פשוטה, שאדם מתפלל על רפואה, על פרנסה, על כל מיני דברים נוספים, הוא צריך להיות במצב שאילו נושאים שמעסיקים אותו. כן, אני לא אפתור פה עכשיו את כל הבעיות של תפילות קבע ותפילה, אני רק אשתף לדקה באיך שאני חווה את זה, איך אני מרגיש את זה, כן? הרי עיקר התפילת החול היא בקשה. לא תהילות, לא תשבחות, לא... זה העיקר, כן? אם אני שואל את עצמי, מאיפה מגיע היסוד הזה, שזה העיקר? ואני אשאל אתכם שאלה פשוטה, אתם בגיל שאין לכם מכונית משלכם, אתם גם בגיל שלא כולם מדברים יותר מדי עם ההורים, כל אחד וההורים שלו, אני יודע, אתה מדבר הרבה, כן, נכון? יש כאלה שיותר, יש כאלה שפחות, מורכב, נכון? אני אגיד את האמת, לא מתכוון אף אחד באופן אישי, אני יכול להגיד כי הורה, זה מורכב, יש לך ילדים שיותר מדברים, פחות מדברים. מה כן, שהילד שלך צריך את המפתחות של האוטו, אז למי הוא היחיד שהוא הולך אליו? רק להורים שלו. אתה מבין מה הילד אומר לאבא שלו כשהוא אומר תן לי את האוטו? הוא אומר לו, תתי. זה מה שהוא אומר. אתה אבא שלי. אתה, אני שלך, אתה תיתן לי את היקר לך. אני מכיר מעט מאוד חבר'ה שסבא וסבתא אפילו יתנו את האוטו. אמא שלי פעם סיפרה לי, היא עשתה ביטוח לאוטו מגיל 30, שהילדים שלה יכולים לנהוג ולא הנכדים. אף אחד לא יקשיב לזה, כן? לא, אבל זה כל משפחה במשפחה, כן? מידודים לא מבקשים בדרך כלל אוטו, כן? לא מבקשים, כן? אבל מהורים. זה אמירה תתה, ולא תמיד קל להגיד תתה, אבל יותר קל לבקש. עכשיו בינינו, כשאתה מבקש מפתחות של האוטו, אתה באמת רוצה את האוטו. שאף אחד לא יחשוב שאתה רק רוצה ליצוק תתה ביערות, כן? אתה רוצה אוטו. ועדיין, אתה מבטא מערכת יחסים. כשאדם פונה לקדוש ברוך הוא ומבקש ממנו, הוא בעצם עושה שני דברים. דבר ראשון, הוא מבטא יחסי בן אב. ממש תתה. והדבר השני, הוא היום, תראו איזה תחום זה מכסה, הוא בעצם אומר לקדוש ברוך הוא, לא רק האוטו, תראה מה, מה, מה בידיים שלך. בעצם הנושאים האלה הם נושאי יסוד בחיים, אם יש לך פרנסה, אם אתה בריא, כן? ובעצם מה שקורה באבל, בעונן, בוא נחזור אליו, מתום הוא תלף, למה הוא לא יכול להתפלל את הדברים האלה? כי כל הנושאים האלה באיזשהו מובן הם נושאים שכרגע הם לא מעניינים אותו, הם לא מעסיקים אותו. בסדר, אני יודע שאני קצת גולש לפסיכולוגיה של העונן. זה, גם, זה תלוי מאוד, אני יכול להגיד כל מה שנאמר פה, זה תלוי מאוד באיזה גיל מת הבן אדם, באיזה חרימה, זה תלוי באלף משתנים. בסדר, אני לא להגיד זה נכון על כולם. זה הכי חזק מה שאני ראיתי מתאבלים, מה שאני מתאר זה בעיקר נושא שמדבר עליו כבר ביחידה הבאה במידה מסוימת, זה הורים שמתאבלים על בן, מה שנתפס כמוות נגד הטבע, בדרך הטבע ההורים אמורים, בנים סליחה אמורים לקבור את ההורים ולא ההפך, הרבה רוצים לקפוץ לקבר, אבל יש בך משהו ש... שלא מעניין, אנחנו נדבר על איסורי האבלות, בואו ננסה להיכנס לעובי הקורה, זה כאילו מזניח את הגוף שלך, אתה מתקלח, אתה לא מחליף בגדים, כמו כל מיני דברים בסיסיים שמבטאים, שאתה אוהב את עצמך או שטוב לך, כן? הם נעלמים. אני יכול לספר גם משיחות שהיו לי, אנשים שעברו תהליך של אבל עמוק, שאחד מהסימנים הראשונים כאילו שאמרו לעצמם, וואו, כאילו שנחמה, מה זה נחמה? זה יכול לחזור ולחיות. יש פתאום אישה למשל, תגיד, קניתי לעצמי תכשיט או בגד חדש, כי כאילו היא מצליחה לחיות, כן? והרבה מתהליכי האבל זה התנתקות זמנית, או יש לפי מעגלים, נבדוק אותם, אבל שאתה כאילו, אתה מסיס זה אפילו צור, כאילו, מה, אתה דבר על פרנסה, עכשיו יש איסור מלאכה, כן? כלומר, אתה לא מתעניין בכסף, אתה לא... עכשיו אתה מדבר על בריאות, אתה מבחינתך, אני חריף, התורה עשרה את זה, אבל היית קורא, היית סריט, כאילו, היית מתעלל בעצמך, כן? אז מה כן אתה מעביר את זה? ופה... אתה עוד מעביר את זה למשהו, לאמירה שמתאימה למועד הזה. ומה מתאים? אז תראו מה זה הצדקת הדין. זה וידוי. ריבון העולמים, חטאתי לפניך, כמעט מחובותיי נגביתי. מה בעצם כמעט נאמר פה? שמה החוויה של עונן או של אבל?
חטאתי לו.
כן, בעצם זה בעיקר בולט. נרחיב בזה בנושא הבא יותר. אם חיים המש בתודעה, זה גם פרשת שבוע, אז אגיד משהו לכבוד פרשת השבוע המתקרבת, שכל משפחה הוא אחיך. ואנחנו גוף אחד, אנחנו גוף אורגני. וכל פרשת הגאולה של פרשת בהר בנויה בין יתר לרעיון, שכשאח שלי נופל במידה מסוימת, זה אני שנופל. כלומר, הגוף משקם את עצמו. עכשיו, זה יותר בולט במשפחה פטריארכלית, משפחה שבטית. שוברים למשפחה גרעינית, כלומר שכל אחד מתחתן והולך לגור לו איפה שהוא רוצה לגור לו, פחות חווים את זה ככה. אבל במשפחה, עכשיו יש פה שם את החבורה שלקחו את המנואלה, כן, שלונים מיבמות, אז הם מדברים כל היום, ברוזין דורוזין של החבורה הזאת, של רב דיה. מה זה ייבום? הבנה על רעיון כזה, כאילו, המשפחה כגוף איבר ממנחה, שהמשפחה צריכה כאילו להשלים את עצמה. ו... באיזשהו מקום, חלק מתהליך האבל זה להתנתק, להפריד ביני לבין המת, או מה שתיארתי קודם, דמיין את עצמי חי בלעדיו, זה מה שאני צריך לעשות. כלומר, אני צריך כאילו לראות כמו פצע, שצריך שהוא יגליד, ואני כאילו, אני לומד להיפרד, אני לומד להיות אחר ממנו. כאילו, כשמישהו מת, קרוב שלו יכול להרגיש, הוא אמור להרגיש, כל אחד יחליט מה, בספר, מה שאני אומר לכם, בספר מן הסערה, בקטע הראשון, אלימות ואבילות, זה מה שמתואר שם. הרב אומר, העונן מרגיש תודעה שבעצם אני מעטתי, הרב מדבר שם, כל מי שיקרא את הקטע, הוא אקסיסטנציאליסטי, הקטע הזה חבל על הזמן. כאילו, אחד מהדברים שהאקסיסטנציאליזם מאוד עוסק בו זה תודעת המוות. משהו שהעסיק אותו לגמרי, כן? ו... אחד מהדברים שהוא מתאר שם, שהוא מתאר בכתבים השונים, כי אדם לא מאמין שהוא ימות. וכשמת אח שלך, אז מה פתאום אתה קולט? גם אני. ואז כאילו הרב מתאר, המשבר האקסיסטנציאליסטי מכיר אותך, כן?
יש מראה בשבת שאחד מחבורה שמת. כמה זה קשור.
זה קשור מאוד, זה קשור מאוד. נכון? תראו, היהודי הקדוש הזה שנרצח הבוקר, הם לא רצו רק אותו, הם... וכל אחד מאיתנו. אז הוא סוג של קורבן ציבור. בשבוע, בשלושה ימים האחרונים, לדודים שלי נפטרו שני מחותנים, וההורים שלי ככה דלגו בין לוויות, אז הם אמרו אתמול, שתלך רק בחוויה, הם אמרו, הם אותם שכבת גיל כמונו. ובנם הולך ללוויה של שכבת גיל שלו, ומתים מפה, מתים שם, מה הוא שואל את עצמו? הוא מדמיין את ה... הוא שואל על עצמו גם כן. עכשיו, יש צליל כזה פה, חטאתי לפניך, כמעט בחובותיי נגוויתי, ולא הרבה מכן הייתי שווה, ירצוני מפניך שדימו פרצתי, אבל לפי התפיסה הזאת, הוא מתפלל, רק הוא צריך להתפלל משהו שמתאים למועד הזה. מה רבי שמעון אלעזר לא מתאר את זה ככה, איך הוא מתאר? מה צריך עכשיו לכבוש את אישיותך? מתום מוטל לפניו, מה כובש אותו? לא... צורכי אמת, אז אתה שואל צורכי אמת. כמעט הייתי אומר שאם היא מתיישב לכם על הלב ההבדל בין ענינות לבין מתום מוטל לפניו, דברי רבי שמעון אלעזר יותר מבטאים את חוויית מתום מוטל לפניו, ודברי אני לא יודע מי לקרוא לו, תנא קמא, לא יודע, הדעה הראשונה, את מי זה מזכיר יותר? את אונן, כן, את החטא, את החוב, את הפרצה, כן, זה נראה משהו אחר. אוקיי, אז בכל מקרה, עד כאן היסוד המשווה בין שלושת הברייתות, שכאמור, הברייתא במסכת שמחות, פשוט יש בה את שניהם ביחד. זה מה שיש. בסדר? ומפה אני מציע שנתקדם בעיקר לדיון בירושלמי, שגרר בעקבותיו דיון ענף מאוד בראשונים, ובואו ניכנס קצת לתוך הפרטים, בהמשך הברייתא על שבת, וזה נוגע לשאלה, מה ההגדרה של מתו מוטל לפניו? כן, מתי אני מגדיר מישהו בהגדרה הזאת? בברייתא עצמה כבר משמע, בכל שלושת המקורות, שזה יסוד ההבדל בין שבת לבין חול. אבל למה בשבת אני אומר לו שהוא אוכל בשר, שותה יין, אוכל כל צורכו, מזמנים עליו, איזה סיבה שבשבת אי אפשר לגבור? עוד אי אפשר לגבור, זה לא מוגדר כמיתו מוטל לפניו, ולכן בשבת הוא מתנהג כרגיל, אין דיני ענינות. מה יקרה במוצאי שבת? יחזור להיות מתו מוטל לפניו. כן, כשהראשונים הצביעו על שאלת היחס בין הברייתא לבין חלק אחר בסוגיית הירושלמי, מה שלקח את נושא ענינות בשבת ופתח אותו לחזית מאוד ענפה. כן, שכן, מה נאמר בברייתא, סליחה, בדיון הקודם בירושלמי? אני חוזר אליו. אחרי שהירושלמי העלה, אופס, בורח לי פה, שנייה. לא פה. קובץ. רק שנייה, רק צריך למצוא באיזה קובץ, שמתי את זה, שגם הרבה קבצים פה פתוחים, שזה עושה לי סחרחורת. כן, אני קורא. הירושלמי שואל ככה. תנאי אם רצה להחמיר על עצמו, אין שומעים לו. למה? מפני כבודו של מת, או משום שאין לו מי שישא מסעו? מה נפיק מביניהון? היה לו מי שישא מסעו. אם תאמר מפני כבודו של מת, אסור. אם תאמר מפני שאין לו מי שישא מסעו, הרי יש לו מי שישא מסעו. שואל הירושלמי, והתנאי פטור מנטילת לולב, כן? שמה הירושלמי מסיק מכאן?
שזה לא קשור.
היות ונטילת לולב הוא ביום טוב, והיות ביום טוב זה מוגדר כמצב שאתה לא יכול לקבור, כן? או בלשון אחרת, הוא דומה במשוואה, לאיזה צד במשוואה? יש לו מי שישא מסעו, רק הפוך. במובן שיש לו מי שישא מסעו, אז אתה לא מוטל עליך. ביום טוב אף אחד לא מוטל שישא מסעו, ולכן זה גם לא מוטל עליך. ומבחינת המשוואה, אם אני קורא את הירושלמי כאן, אז הירושלמי נראה ממנו שהוא הבין לכאורה, בוא נשמע דעתכם, שביום טוב, אם זה מפני שאין לו מי שישא מסעו, אז ביום טוב מה נאמר? שיהיה חייב. כי ביום טוב זה לא זמן ממילא שמתעסקים עם המת. לעומת זאת, אם זה מפני כבודו של מת, אז גם ביום טוב מה יהיה הדין? אני מבין למה הוא פטור מנטילת לולב, או במילים מאוד פשוטות, בעצם מה שעולה בדברי ירושלמי הוא כשהוא מעלה את החקירה שלו מה היסוד, או מה מגדיר אדם כמתו מוטל לפניו, אם זה עניין של כבודו של מת, או אין לו מי שישא מסור, משמע שאחד הנפקמינות יהיה שבת ויום טוב, זמן שבו אתה לא יכול לקבור. מצד שני, עדיין המצב רוח שלך אמור להיות מושפע, או הכבוד שאתה רוצה להראות כלפי המת הוא קיים. החותן שלי נפטר ביום שישי, קברו אותו ביום ראשון, היה לי מאוד מוזר, כל הזמן לחשוב שהוא באיזה מקרר, ואתה חי רגיל, כאילו כבודו של מת יכול להעסיק אותך, גם אם אתה טכנית לא צריך לעשות כלום בשבת, כן? במחשבה הזאת, כאילו, יש למת מקום, קוברים אותו, כאילו, עכשיו, כל עוד שהוא לא קבור, הכבודו של מת משחק. ככה נראה מדברי הירושלמי, וזה מה מתרץ, הירושלמי תיפטר בכל שמקובל לפרש, הכוונה לכל המועד, אבל ביום טוב עצמו באמת מה אני יכול לומר? שאכן הוא חייב בנטילת לולה. והתנאי פטור מתקיעת שופר, יתלך מימר בחול ולא ביום טוב, הרי ברור שתקיעת שופר חייבת להיות ביום טוב, וכאן לכאורה אותה טענה, כן? שלפי כבודו של מת יהיה פטור מתקיעת שופר גם ביום טוב, בראש השנה. לעומת זאת, לפי אין לו מי שישא מסור, יהיה חייב. אמר רבי חנינא, מכיוון שהוא זקוק לו להביא לו ארון בתכריכים, קיידת נינן תמן, מחשיכין על התחום לפקח על עסקי הקלה, ועל עסקי המת, להביא לו ארון בתכריכים, חלילים ומקוננות, כמי שהוא נושא מסור, דיינו היות, וגם ביום טוב אפשר להתעסק בצרכי המת. היות ואפשר להחשיך על התחום, כלומר ללכת כבר ביום טוב עצמו עד קצה התחום, כדי שברגע שיום טוב יוצא, תוכל להמשיך את ההליכה כדי להביא את הצרכים של המת, אז היות אפשר לעסוק בצרכי המת ביום טוב, וכן אתה פטור מתקיעת שופר. שלכאורה, מה הייתי אומר עד כאן? שלמה נאמר כבודו של מת פשיטה שמה? שאתה פטור. מה בעצם עולה מדברי הסוגיה כאן? שגם למאנדה אמר אין לו מי שישא מסורו, עדיין אני יכול לפתור גם ביום טוב, מהסיבה שגם ביום טוב אפשר לעסוק בצרכי המת. אני רק רוצה להעיר שברשב"א בברכות שהזכרנו אותו ממש בסוף השיעור הקודם, ועדיין לא מספיק מצינו אותו, וזה הרשב"א שעוסק בייחוד של איסור בשר ויין, הוא אומר דברים שהם לכאורה לא עולים בכלל בקנה אחד עם סוגיית הירושה, ואני אקריא לכם את הדברים. הרשב"א, כשהוא עוסק בשאלה הזו, אם יש ענינות בשבת או ביום טוב, אז הרשב"א אומר כך. ומכל מקום נראה כמאן דאמר משום כבודו של מת. יש לו הוכחה. מה ההוכחה שלו? ודקתני בברייתא ובשבת מסה ואוכל בשר ושותה יין ומברך ומזמן. ואם משום שמחשיכין על התחום, ליצר כדרך שאמרו פטור מתקיעת שופר. מה עולה מדברי הרשב"א? אם זה למאן דאמר שאין לו מי שישא מסור, אז היות ואפשר להחשיך על התחום, אז יהיה פטור ממצוות ביום טוב. לעומת זאת, למאן דאמר כבודו של מת, אין ענינות ביום טוב. בסוגיית הירושלמי נראה ממש ההפך, כן? נכון? אבל יהיה הדבר אשר יהיה, הרשב"א הזה, בחזרה לירושלמי, ראשונים כולם שאלו את עצמם, מה היחס בין דברי הסוגיה שם, שהוא פטור מנתינת לולה, הוא פטור מתקיעת שופר, אומרים מאוד פשוטות, שיש ענינות ביום טוב, לפי מה שלכאורה עולה בסוגיה. לוודאי למאן דאמר כבודו של מת, וגם הסוגיה אומרת למאן דאמר, אין לו מי שישא מסור, לבין הברייתא בהמשך שאומרת במפורש שבשבת הוא מסה ואוכל, וודאי בבבלי שהוא חייב בכל המצוות, כן? מה היחס ביניהם? כן, כשהשאלה הזאת עולה בתוספות שם בברכות, וסביב זה יש לנו כמה וכמה דעות בראשונים, בואו קצת נתפרץ, זה גם מסתעף קצת. כן? דעה ראשונה שהתוספות מביאים, בואו נראה את זה בפנים שם, בדף י"ח, ואומר הרי דפליגי הדדי רישא וסייפא בירושלמי. לא, במילים פשוטות, מחלוקת. אכן, היחידה שם בסוגיה היא אומרת שיש ענינות ביום טוב. אני יוסיף שלומר שזה חולק, הוא גם אומר שיש ענינות בשבת. למה יש ענינות בשבת? כי גם בשבת מותר להחשיך על התחום, כן? ואילו הברייתא והסייפא היא חולקת, והברייתא והסייפא אומרת שאין ענינות. תוספות ממשיכים ואומרים, ורבי נתנאל היה אומר, זה אפשר ליישבו? בוודאי, אם דעתו להחשיך על התחום, אז יש לנו לומר, תתרוד להחשיך, ואינו רשאי לברך. אבל בסייפה, מה יראה? ושאין דעתו להחשיך על התחום. ומי הוא הייתיים הלא שייך לטעם הזה משום כבודו. אז תוספות אולי קוראים כמו כשאנחנו קראנו, אנחנו קוראים כמו טעם שמשום כבודו, זה לא משנה מה דעתך או לא, אבל הם אומרים ביור הבא ככה, לאמיתו של דבר שבת ויום טוב אין ענינות, כלומר אין פטור ממצוות כמו שנאמר בברייתא. האפשרות להחשיך על התחום היא נכנסת לתמונה רק במידה ו אתה בפועל מתכנן לעשות ככה. כלומר, אם דעתו להחשיך על התחום, אז יש לנו לומר בטעות להחשיך, אבל אנחנו נבדוק אותך. אם זה אדם שלא יחשיך על התחום, הוא עד סוף השבת לא יחשוב על צרכי המת, אז זה דין הברייתא. אבל אם הוא רוצה להחשיך על התחום, אז הוא נאמר לו לא לברך, נאמר לו לא לאכול, כן? לא, סליחה, לא לקיים מצוות, שמה שלא 100% ברור בתוספות, אבל זה ודאי עולה בפירוש בתוך הניסוח של הטור והראש, זה ודאי שכך. אז מאיזה שעה ביום יתחיל לך הפטור הזה? מהשעה שאתה יוצא לדרך, סך הכל יש לך 2,000 עמל ללכת, כן? זאת אומרת, אתה לא מהבוקר יוצא לדרך הזאת, כן? או בלשון הטור, אני אקרא את זה. הטור אומר, אני קורא, ואם צריך להחשיך על התחום, זה התגלמו גילום של הדעה הזאת, כן, ואם צריך להחשיך על התחום כדי לעסוק בצרכי המת, חל עליו הנינות לייסר בכולן משעה שמחשיך. במאה שעה שאתה יוצא לדרך, מאותה שעה אתה מכוון משימה. זו השיטה הזאת. אפשר כמעט להגיד במילים מאוד פשוטות שההיתר להחשיך על התחום אומר שאתה יכול כאילו להתחיל את מוצאי שבת קצת. מה הייתי אומר לדעה הזאת? באמת אתה בשבת ביום טוב אין ענינות, אבל זה ברור שכל הטעם הוא לא בגלל קדושת השבת, כל הטעם הוא בגלל לא מוטל עליך. ברגע שאתה יכול לעשות משהו אבל גם תכננת לעשות משהו, אין אותו רגע אתה מתחיל. יש גם דעה שלישית ביישוב הקושייה, וזה שיש להבחין בין שבת לבין יום טוב, כן? שכן הברייתא דיברה על שבת, ואילו הירושלמי בשתי הדוגמאות שלו של לולב ושופר דיבר על יום טוב, כן? כשהדעה הזאת היא שיטת הרמב"ן בתורת האדם, הראש גם מביא את הדעה הזאת שנסביר אותה, ורק נציין שהדעה הזאת גם גררה בעקבותיה תת דעה, והיא השאלה אם יש בזה הבדל, אם כבר הבחנתי בין שבת ליום טוב, אם יש הבדל בין יום טוב ראשון לבין יום טוב שני, מה שלא כל כך למעשה פה בארץ, מהסיבות שאנחנו שומרים את החגים כמו שכתוב בתורה, נכון? ואתה, יש לך איזה עבר כזה, נכון? מזמן. אתה נשאר, זהו? אז בואו קצת נסביר גם מה הרקע. כלומר, על איזה רקע הרמב"ן בעיקר חושב להבדיל בין שבת לבין יום טוב? אז זה לא רק עניין של אם זה השכילה וכו'. הרמב"ן אומר בפירוש, זה הרקע סוגיה בביצה דבר. ומה עוסקת הגמרא שמה? באפשרות לקבור ביום טוב עצמו. אני רוצה קצת לחזור ולהבין מצוקות שהיו בימי קדם. בימי קדם זה עד לפני כמה עשרות שנים, זה לא לפני 2,000 שנה. זה חברות בלי קירור. מה הם עושים? יום טוב שני, למשל, מעלה בעיה אדירה לחברות בלי קירור. איך אתה עושה שיהיה לך אוכל יום טוב שני שהוא לא מתקלקל, כן? שבת, מכינים ביום שישי, אם אתה עושה צ'ונט, אז הוא גם על האש כל הלילה, בסדר, לא יתקלקל. אבל מה אתה עושה ביום טוב שני, כן? עכשיו, אתן לכם יותר טוב. יש לה בחול, הם מאוד אוהבים, אבינו עמי אשר, מאוד מאוד אוהבים שבת של אחרי, יש יום ראשון ויום שני, נכון? שלושה ימים, ראש השנה. כשלנו יש ראש השנה שלושה ימים, כמו שנה הבאה, או שנה שעברה, להם יש את זה גם בסוכות חג ראשון וגם בשמחת תורה שמיני עצרת. שלוש פעמים תוך כן, כבר, אם פה כולם חושבים איך אפשר לעמוד בשלושה ימים כאלה, איך אמר לי חבר שלי אמריקאי, אמר לי איזה כיף, אני נורא אוהב לאכול בשר, אני נורא אוהב יום טוב, כן, אבל לא כמו הרב ראם שאוהב קדושה, אלא אמר איזה כיף, הרבה ארוחות בשריות, כן. אני יכול להגיד, איפה שאני חי, כולם רק שואלים, איזה ארוחה חלבית תעשה, לפחות אחד, ודאי שתיים, כן, כאילו, אבל זה חתיכת נושא שתדעו, זה גם בהקשר של אוכל נפש. סבא רבא שלי היה שוחט. מהצד של אבא שלי, היה לי גם עוד סבא, שתדעו. והסבא שלי, עליו השלום, דוקטור יחיל ליכטנשטיין, זה השם שלו, היה מדי יום טוב מתיישב ליד השולחן, וחושב ככה רגע, ואומר, אבא זל היה שוחט בחג. והיו שוחטים ממש ביום טוב, יום טוב שני, בחברה בלי מקררים. היו שוחטים ביום טוב. עכשיו, להבדיל, בעיות דומות קיימות גם ביחס לקבורה. כלומר, יש מת, אין חדר קירור, המוקצה, אין איך להעביר אותו, מה עושים, כן? וכאן הגמרא בביצה דבה, ועידנו בקבורה ביום טוב, ומה שעולה מהסוגיה זה שביום טוב ראשון קוברים על ידי עממים, בו אפשר לקבור ביום טוב, ביום טוב שני אפילו ישראל בעצמם יכולים לקבור, זה רק דרבנן, התירו לישראל לחפור את הקבר, לעשות מלאכות ולקבור. ועל רקע זה עולה השאלה, לא עובדה לסתירה רק, שאלה מהותית, האם אפשר להגדיר מעטה את יום טוב כזמן שמיתו מוטל עליו, כי אתה יכול לקבור? אז כאן אני קורא את לשון הרמב"ן, תראו, הרמב"ן נכנס לזה משקל, הרמב"ן אומר, ויש שסוברים ומי שמיתו מוטל לפניו ביום טוב, דכיוון דאפשר בעממים, מוטל עליו לקוברו, ואינו דומה לשבת. הלכך אסור בבשר ויין, הוא פטור מכל המצוות האמורות בתורה, אז הוא מצטט את הירושלמי, ולדעת הרמב"ן, מה ההסבר לפער בין שני חלקי הירושלמי? שהחלק הראשון דיבר על יום טוב, הברייתא דיברה על שבת, אז הוא מוסיף, ומי הוא בשבת, כיוון שאין קוברים אותו בשבת, אף על פי שמותר להחשיך עליו, חייב במצוות. אומרים לי מאוד פשוטות, מדברי הרמב"ן עולה, אם אני שואל את עצמי, האם האדם הזה מיתו מוטל לפניו או לא, אני לא בודק האם יש לו תרדות. זה לא מה שאני בודק. אלא אני בודק האם זה זמן קבורה. עכשיו מה שהרמב"ן טוען, שיום טוב נחשב כזמן שאפשר לקבור אותו, לכן הוא מוגדר כמיתו מוטל לפניו. לעומת זאת, שבת לא מוגדר כזמן שאפשר לקבור, ולכן גם אם אתה בשבת תחשיך על התחום ויש לך תרדות, זה לא נקרא מיתו מוטל עליו לפניו, שזה כולו תולי בשאלה אם זה זמן קבורה או לא. ולכן הרמב"ן טוען שבשבת לא מעניין אותי אם אתה תחשיך, לא תחשיך, גם אם תחשיך אתה לא פטור ממצוות. לעומת זאת, ביום טוב, אומר הרמב"ן, היות ואפשר לקבור בעממין, זה נקרא זמן של קבורה, ממילא זה מיתו מוטל לפניו, ממילא יום טוב פטור מכל המצוות.
הוא מחלק בין ראשון לשני?
עכשיו הרמב"ן עצמו אפילו ביום טוב ראשון אומר את זה, אני קורא עוד פעם, כיוון אפשר בעממין, הוא ודאי דיבר על יום טוב ראשון, לגבי יום טוב שני, הרמב"ן עצמו פה לא מתייחס, אני אקריא לכם את הדברים מתוך הטור, ונצביע פה על מחלוקת בין האחרונים, שאולי הוא במפונקציה של, אני לא נקרא לזה סתירה, אבל לשונות קצת שונים בתוך השולחן ערוך עצמו. שכן, הטור כותב ככה, ואם רוצה לקוברו ביום טוב ראשון על ידי הממין, כיוון שצריך להמציא לו צורכי קבורה, חשוב כמותה לפניו ואסור בכולן. אז קודם כל, בניגוד לרמב"ן, שפשוט קובע שיום טוב הוא מתו מוטל לפניו כי אפשר בעממין, בדברי הטור מפורש שזה רק אם אתה רוצה לקבור אותו. אם אתה החלט אתה לא קוברים ביום טוב, אז קדושת היום טוב קובעת שזה לא מתו מוטל לפניו. לעומת זאת, אם אתה רוצה, אז יום טוב ראשון, אבל אז הוא ממשיך, וכל שכן ביום טוב שני, שהוא בעצמו יכול לקוברו, שיכול עליו דין הנינות. וכאן השאלה הפשוטה היא, בכלל התחבירית, האם כל שכן יום טוב שני נמשך אחרי תחילת המשפט, ואם רוצה לקוברו ביום טוב, ואם רוצה לקוברו ביום טוב שני? ואם אני אומר, לא, כל שכן יום טוב שני, אז אתה יכול לקבור בעצמך, אז הוא לא תלוי כבר ברצונך, הוא אובייקטיבית מוגדר כמיתו מוטל לפניו. שבשולחן ערוך עצמו, שאני פותח בשין מ"א, אני אקריא לכם את הלשון, הוא כותב בצורה הבאה, זה בסעיף, סוף סעיף א', הוא פשוט מעתיק את לשון הטור, ולכן אותו ספק קיים גם פה. כן, הוא כותב ככה, אני קורא, ואם צריך להחשיך על התחום, זה על שבת, ובשבת ויום טוב, אוכל בשר ושותה יין, הרמה מוסיף רק אם ירצה, הוא לא חייב. הוא מברך וחייב בכל המצוות חוץ ותשמיש המיטה שאסור בו, ואם צריך להחשיך על התחום, הוא לא מבדיל בין שבת ליום טוב. כדי לעסוק בצורכי המת, חל עליו הנינות לאסר בכולן משעה שמתחיל ללכת כדי להחשיך על התחום. ואם רוצה לקוברו ביום טוב ראשון על ידי עממין, אסור בכולן, וכל שכן ביום טוב שני, שהוא בעצמו יכול לקוברו שחל עליו קודם הנינות. לא ברור פה, אין כל שכן יום טוב שני מוגבל אם רוצה לקוברו. עכשיו, זה לא ציינתי בפניכם, אבל אני אוסיף עכשיו. כמו שראינו שיש פה מתח כל הזמן בין הלכות קריאת שמע, או אם פטור רק בקריאת שמע, או אם הוא פטור מכל המצוות, והרמב"ם מביא את זה פעמיים ויצר פלונטר, נכון? אז גם בשולחן ערוך ככה. שולחן ערוך בסימן שימם א', יורדי, המביא את דיני מי שמיתו מוטל לפניו, ודיני האונן, ובאורח חיים עין א', בכל קריאת שמע, יש לו סימן מיוחד לאונן בקריאת שמע, ממש אותה תופעה, כן? ופותחים שם בסימן עין א', וקוראים בדבריו, ופה הדברים ברורים, מאיזה סיבה, שפה הוא לא מעתיק יותר מהטור, ביורדי הוא העתיק מהטור, אבל כשאני מסתכל בסימן עין א', אני קורא, במה דברי המורים בחול, אבל בשבת חייב כל היום עד הערב עם מחשיך על התחום, עם מחשיך על התחום להתעסק בצורכי קבורה, אבל אם אינו מחשיך על התחום חייב גם לעת ערב. ויום טוב שני דינו כחול. פה זה כבר ברור, נכון? לכאורה מה כתוב פה במפורש? לגמרי כחול, כן? כשבנושא הזה תדעו, יש מחלוקת, הבאתי את הרשימות שיעורים, מי שרוצה, אני מוכן להשאיר את זה, תוכלו לעיין, אין את זה בישיבה, נכון? יש פה איזה 20 עמודים על הסוגיה הזאת שם בברכות, מלא וגדוש, יש אפילו סתירה בינו לבין השיעורי הרב, מצאתי בנושא אחד, שהם מסכמים אותו שיעור וכתוב משהו לא אחר, משהו הפוך. מי שרוצה לגלות את הסתירות מוזמן, רק אני אעיר שהוא מביא פה שגם רב חיים וגם רב משה סולובייצ'יק שניהם פרשו כבר ביורדיה בלכות אבל שיום טוב שני אין בו שיש בו דיני עונן. כנגד זה התז, מדברי התז ביורדיה ברור שהתז לא הבין ככה, שכן התז כותב בכל שכן יום טוב שני נראה דיינו ביום שהוא זמן קבורה, אבל על השלפניו אלא מוצא יום טוב ראשון מותר כמו ביום ראשון. אז ברור שהתז על יום טוב שני מכיל איזה דין שאתה מתעסק בזה, אבל בלילה אתה לא מתעסק. אז אבל הם פסקו הגדולי בריסק, וזה האמת היא זה
בתור בפורש שהוא חולק על השולחן.
סליחה?
בתור באורח חיים בפורש שהוא חולק על השולחן.
התור כותב רק אם הוא רוצה?
כן, כתור. אבל אם את יום טוב שני והוא רוצה לקוברו, או ביום טוב ראשון ורוצה לקוברו על
ידי הגדולים, אז התור שיטתי שזה רק אם אתה רוצה ביום טוב שני. לעומת זאת שולחן ערוך הוא עמום, מי שרוצה בשולחן ערוך ירדה לקרוא כמו רב חיים יכול, אבל זה ודאי ככה פה בסימן עין א', והיסוד לדבר אולי תלוי בשאלה נוספת, מה אנחנו בעצם שואלים כל הזמן, מתי אתה מוגדר כמתו מוטל לפניו, האם כשאתה באופן מעשי עוסק בזה, האם בזמן שהלכתית זה זמן שנקבור. אז בין היתר גם צריכים לקחת בחשבון את השאלה שמה יסוד היתר או מה יסוד הדין שקוברים ביום טוב שני. אם אני אומר, זה סוג של תחויה כזה, זה כולה כזאת, התירו לך אם קשה לך, ושימרו את זה שזה יום טוב שני. כלומר, אם אני שואל את זה, אם זה יום טוב או לא, אז מה התשובה תהיה יום טוב? או, הרי לשון הגמרא שם, בביצה זה שעשו ככל לכל דבריו. וניתן להבין, וכך הבין אביו של הרב סולובייצ'יק, משה סולובייצ'יק, שפסק פסק מהפכני, שרב חיים אמנם, אבא שלו לא הסכים לפסק הזה, והוא שלגבי מת הפקיעו לגמרי את קדושת יום טוב, ובלשון אחרת הלשון הגמרא ככל לכל דבריו הוא שביום טוב שני אמרו שמבחינתנו אין בכלל, זה לא יום טוב, זה יום רגיל. אם זה יום רגיל אז מה לכאורה? פשיטה שיש דיני מה מתו מוטל לפניו. אני אגיד, אתה לא תקבור, זה לא מעניין אותי, אני לא שואל ביום רגיל אם אתה קובר היום או לא. וההבנה הזאת שלו התגמה בפסק מרחיק לכת שלו, שהיה מקרה ברסן. הוא היה רב, הרבנות הראשונה שלו הייתה בעיר רסן, אחרי זה הם עברו לעיר חסלוויץ', שם החבדניקים של הרב סולובייצ'יק זה בחסלוויץ', אבל העיר שהוא היה לפני הייתה עיר רסן. ומת הדיין הזקן של העיירה בערב שבועות ככה אחרי צהריים, ויכלו לעשות לו כזה לוויה חפלאפ, איך שאומרים כזה, הוא הרגיש שזה לא לכבודו של מת, והוא התיר להם, למרות שהוא לא מת ביום טוב בכלל, הוא מת בערב יום טוב, לקבור אותו ביום טוב שני של שבועות. ועשו לוויה בעיירה הזאת למישהו שמת עוד לפני יום טוב, יום טוב שני, כרב מוישה אמר, זה ככל לכל דבריו. עכשיו רב חיים, מה שהוא ענה, לא, מי שרוצה לראות, הרב מסכם את ההידיינות בין רב חיים לרב מוישה בשיעורים לזכר רב אמרי. אני לא זוכר באיזה שיעור, אבל זה נמצא שם. רב חיים הסכים עם הפסק העקרוני שלו, הוא רק אמר לו שזה לא תופס על מי שמת בערב יום טוב, כי הדין שעשהו ככל לכל דבריו הוא עבור מי שמת ביום טוב, לא עבור מי שמת בערב יום טוב. למה? כי יכלו לקבור אותו לפני יום טוב. כן, אז זה, אז זה, אבל בחינת היסוד הוא ככה ביר את הדברים. שמעתי פעם מאמא שלי, אני כרגע לא זוכר את הפרטים המדויקים, אז אני אנסה לברר, שהיא זוכרת בשנות ה-50 בניו יורק, לרב הייתה רבנות, חוץ מזה שהוא היה בבוסטון, הוא היה ראש השיבה בישיבת מצחק אלחנן, הוא גם היה רב של קהילה של יהלומנים בלגים עשירים בווסט סייד, שקראו להם קהילת מוריה. והייתה קהילה של כל מיני יהודים מבלגיה שהגיעו בשנות ה-30, ה-40, הצליחו לברוח מהשואה. ואני אגיד לכם את האמת, לרב המזכורת לא משהו, כן? כפי שאתם אולי שמעתם, כן? וכל רב צריך כמה משרות, אז הוא לקח על עצמו, הוא היה שם כל שבת מברכים ובימים נוראים. ושם הוא היה אומר את השיעורים שלו לבלבט עם הגדים, כאילו של שלישי בלילה.
על ברכות.
על ברכות, השיעורים האלה נאמרו שם, כן? ובמשך עשרות שנים הוא נתן שם שיעורי גמרא ביידיש, שהיו באים כל מי שלא יכול לבוא לשיעור בישיבה, שזה אנשים עסוקים, שזה נשים, היו באות הרבה נשים לשיעור, וזה גם חרדים. גם הם היו מופיעים שם, ולא רצו להיות בתומה של וואיו, כאילו, דיבור אמרו שיש תומת אוהל בבניין, אבל אני הכרתי אחד שלמד 20 שנה בשיעור חרדי, שהיה מאחר לשיעור ויוצא מוקדם.
20 שנה.
20 שנה, כדי שלא יגידו שהוא שואב בבניין כי הוא רוצה, כן? הוא אנוס, מה לעשות? דברי התורה של הרב אנסו אותו, כן? אבל במוריה היא אמרה לי שהיא זוכרת שהיה יום טוב שני, שעשו לוויה ביום טוב שני, ו... עכשיו, אני לא יודע במציאות שיש מקררים וחדרי מיתים למה צריך את זה, אין לי מושג, זה בטל מן העולם, כך אני חושב, נכון אבינועם? לא קוברים יותר ביום טוב, לא שמעת אף פעם הדבר, גם אני לא, כן? חוץ מהסיפור ראו בשל החמישי, אני לא יודע, עשה לברר את הפרטים, כן? בכל מקרה, זו השלמה אחת לנושא, או נגזרת אחת, שהיא נמצאת מפורש בסוגיות, ששאלת את עצמה, מתי אתה מוגדר כמתו מוטל לפניו? מה שעולה בבירור שמתו מוטל לפניו זה שחובת הקבורה חלה עליך ואפשר לקבור. אז אם יש מועד שהוא שבת ואתה לא יכול לקבור, אז הוא מופקע. עכשיו פה עלתה השאלה, מה נקרא שאתה יכול לקבור? או איזה יכולת לקבור? או איזה יכולת התעסקות בצרכי המת אתה צריך לקבל כדי מה? להגדיר אותך חזרה כמתו מוטל לפניו. האם די שאתה תחשיך על התחום? האם די בעממים? האם די בזה שהתירו לך לקבור או לא, כן? האם צריך גם שתרצה בפועל? או האם האפשרות דיה? כן, זה כאמור המחלקות האלה בין הראשונים. כן, שבע תוספות, זה מוליך אותנו לנושא נוסף, שהוא נדון מאוד, ואני רוצה שמאוד תעזרו לי להבין את רבנו טעם, וזה הסיפור, המשך בתוספות שמדבר, מתאר, את אותה תמציאות החיים הפשוטה והעלובה של יהודים בגולה. מישהו גם מספיק לראות את הראש? ש... תראו, היום נרצח יהודי על קידוש השם, אבל יש לנו מדינה, כמו יש לנו... החיים הם חוסות מורגנים, היהודי בגולה, המושל תופס אותו בתפיסה, והוא לא מרשה לקבור, כן? אתה לא יודע מתי ייתן לך, כן? בראש, יש את הסיפור הארוך הזה, שיהודי שנסע בעגלה ממגנצה לאיזה מקום, והגלון זרק אותו, רצח אותו, זרק אותו לנהר, כן? אתה קורא דברים כאלה, אתה אומר, וואו, כאילו, אתה עוד פעם שמח ביום העצמאות, אני מקווה, כן? ובעיקר מה מתואר שם בשם ארי, כולל חידוש הלכתי גדול, שמתו מוטל עליו, זה לא, כי נגזרת מדין השבת בירושלמי. זה שאתה יכול לקבור אותו, אבל אם אין לך כרגע שום אפשרות לקבור אותו, לעשות משהו, אז אם אין לך דיני מי שמתו מוטל לפניו, כן? מצד שני, ארי בא לתוספות מה מדגיש? שלא מדובר בכך שהאבילות מתחילה, הוא מבדיל בין זה לבין מקרים של התייאשו מלקוברו, כי לא התייאשת מלקוברו. אתה עוד מקווה שמה? שעוד תצליח, שעוד תשחד אותו. איך הם אומרים? הוא רוצה הרבה כסף. כן, ודאי לכולם עלה בראש הסיפור של המערם מרוטנברג, אני בטוח, כן? אולי הוא יוריד את המחיר, כן? אולי הוא יאפשר, כמו, כאילו, הקריזה של השלטון, אתה אפילו לא מבין איך זה מתנהל, כן? כאילו, אין מערכת משפט, אין בגט, כן? אתה לא יודע. אז מצד אחד, אתה לא מוגדר כנתייאשו מלקוברו, כי אתה עדיין רוצה לקבור. ולכן דיני אבלות לא חלים עליך. מצד שני, אתה כרגע מוגדר כמי שמתו, כמי שמתו לא מוטל לפניו. כן, בבקשה.
שאלה כאילו, ביקש את זה, אם אתה, כאילו, ידוע לך, כאילו, פתאום שיש לך אפשרות לקבור אותו, האם אתה אז מתחיל להיות מתו מוטל לפניו?
כן, בואו נשאל את זה קצת אחרת, את אותה שאלה, כלומר, קודם כל מסתבר שכן, אבל נשאר אחרת. בכל התקופה הזאת, במה אתם עוסקים? אתם פשוט שכחתם מזה? אולי, האם כל יום אתה הולך לשליט ואומר, בוא נעשה עסקה? כאילו, אז באותו רגע אתה פתור? כלומר, באיזשהו מקום, אני אומר ככה, בעצם היסוד שעולה, ופשוט נראית ההתפרטות שלו בהמון מקרים, שהם חלקם מסובך לפסוק. זה מסובך, זאת האמת, לתת הגדרה קולעת. בעצם מה שעולה בפשטות שהיסוד הוא שמתו מוטל לפניו, זה לא מרגע המוות עד רגע הקבורה, זה פשוט לא זה, זה מרגע המוות עד רגע הקבורה, תוך כדי בזמנים שבהם אתה עוסק בו. מה ההגדרה המדויקת לעסוק בו? עכשיו כולם מבינים, לקחת תוריה ולחפור בור באדמה, וואו, זה להתעסק בו, כן? כולם מבינים, לשבת ליד הגופה זה לעסוק בו, אבל כולם גם מבינים עכשיו זה הדין של אנשים אחרים, אבל כולם גם מבינים שיש לה עונן, סליחה, למי שמתו מוטל לפניו, גם המון המון מצבים שהוא לא בדיוק עושה את זה, כן? כן, אז דיברנו על הממפה מול החפש, כן? על האחריות, אבל עדיין עד כמה אתה מכיל את זה? כלומר, בוא ניקח פה את הסיפור הזה של ארי. ארי אומר, מבחינתך, זה לא מוטל לפניך לקוברו, כי אתה לא יכול לקבור אותו. ואתה כן תתעסק קצת, כן? אז מה נגיד ברבע שעה הזאת? כן, כאילו, ואולי, ופה הנודע ביהודה עשה את זה, אולי צריך להכניס פה עוד גורם. עוד גורם שמשפיע. וזה מה שנדון בנודע ביהודה בהתערבות של שלטונות, וקצת שונה. אתם יודעים, הנודע ביהודה, יודעים קצת עליו? רב של פראג במאה ה-18 נפטר ב-1793 מגדולי הדורות. מישהו היה פעם בפראג? עלה על קברו אולי? הוא קבור באמת קברות החדש, לא הישן. יש בפראג שני בתי קברות יהודים. אני התאמצתי להגיע כשהייתי בפראג לבית קברות החדש רק בשביל הקבר שלו. כי הוא באמת, הוא מגדולי הדור של המאה ה-18, זה המאה של השלטון האבסולוטי, האבסולוטיזם הנאור. שמעתם קצת היסטוריה, למדתם? יש כאילו שליט מרכזי, יפה אחד הכל היה מפוזר לכאילו מדינות ערים כאלה. עכשיו מתחיל השלטון המרכזי, אז מקבלים שמות משפחה, מתחילים לסדר סדרי חברה ושלטון, ואחד מהתקנות שהם מתקנים, ומשה מנדלסון היה גם מאוד מעורב בתקנה הזאת, הם לא בדיוק ידעו לקבוע את רגע המוות. היה מייסה נוירה שמישהו נפטר והלכו לקבור אותו, והבית לוויות הוא קם, רואו שהוא חי, כן? אז מה, עכשיו כל הנושא הזה של איך קובעים רגע המוות, וזה הוא נושא מורכב היום מכיוונים אחרים, הם יודעים לקבוע את רגע המוות, אבל מוות מוחי, האם מה המדדים, האם קובעים את זה מהר מדי בגלל הרצון הטוב, הרצון הטוב להשתיל, כן? האם יש מערכת בלמים נכונה שיודעת לא לקבוע מהר מדי, כן? זה סיפור, כן? אני לא אריך לזה, אבל השלטונות גזרו 48 שעות, לא קוברים. ואז מה מבדים? שהגופה קרה. ככה בלשון מאוד פשוטה, כן? שאל הנדע ליהודה, מה יש לי? 48 שעות לעסוק בצורכי המת? אם אני נקרא על פי השאלה הפשוטה של מה שאנחנו עוסקים פה, אם אני מכונה אדם שמתו מוטל לפניו. כי אני חוזר, ברור שיש פה איקס זמן שעובר בין רגע המוות לרגע הקבורה, אבל היות ומדין שבת והדיון על יום טוב, היות ומדינו של הרי בעל התוספות שאמר, אם אתה כרגע השלטון מונע ממך פעולה, כן? עכשיו השלטון אמר לי לחכות זמן, האם אני מוגדר כמתו מוטל לפניו? טוב, זאת השאלה. השואל את הנודע ביהודה, מישהו ראה את התשובה בפנים? אז השואל עצמו חשב שעל פי התקדים של הרי, מה אנחנו נאמר? שלא, שהוא חייב המצוות, כן? אני קורא את השאלה, כן? שאל להיות שעל ידי שיש שני ימים במיטה לקבורה, כן? ואז הוא, אחד מהשאלות היו, כן, האם זה פסקה הנינות פה? הוא אומר ככה, והנה נשאלתי גם מהגאון בעל אור חדש, באשר שניתן הדת שלא לקוברו הדבור ממחת שעות, למאי יחול הנינות ביום ראשון, כיוון שאי אפשר לקוברו בו ביום. אז מה חשב השואל? שאתה הנינות תחול? ב-24 שעות השניים, או ביממה הראשונה, לא, מתו, לא מוטל, זה ממש הרי, כלומר, אבינו, זה כמעט המצב שלך. ביום הראשון, לא, ברגע שנכנסתי אליי ממש, השלטונות ירשו לי לקבור, שיהיה לי רישיון קבורה, מתום אותה לפנה. וישבתי לו, כותב המגן אברהם, סליחה, כותב מדע ביהודה, אמת שכתב המגן אברהם, ומי הוא נרד, אם אי אפשר לקרוא מחמת יום חג העמים, או מחמת אונס אחר, לא חל עליו דין הנינות, ידע מלמישהו בתפיסה, עד כאן ראשון המגן אברהם, ולכאורה הוא ממש דין זה, אבל באמת לא חנו. וזה לשונו בגיליון המגן אברהם שלי, כמו מה אני כתבתי, דברי המגן אברהם כאן הוא ביום טוב שני, שאם אינו קבוע בו ביום, אסור לעשות לו תכריכן. או בלשון אחרת, לא נפתוח הפעם את כל דיון יום טוב שני, הוא אומר, צריך צירוף בין המניעה של החוק של יום אחד, לבין עוד נתון, שבמקרה הזה, זה הנתון הזה יום טוב שני. אבל הוא אומר, הנודע ביהודה, בכל, אף שאין הנוכרים מניחים לקבוע בו ביום, הקטי שייך הנינות. שהרי מחויב להתעסק בכבוד המת, להכין תכריכים בו ביום. לא, לא תגיד, התכריכים אני רק מחר חייב להכין. כאילו, המניעה של השלטון לא אומר שאתה היום לא צריך לחשוב על כבודו, ונסרים ושאר צורכי המת, ואינו דומה למישהו בתפיסה, שאין בידו לעשות שום דבר לצורכי המת. ולדינה יש מקום לפלפל בזה, והגיליון קצר, אבל הגיליון התארך. ומה שהנודע ביהודה בעצמו כותב, זה שבעצם לדברי ארי אנחנו צריכים להוסיף עוד גורם אחד. והוא גורם שיכול מאוד להשפיע על מציאויות שלנו, כי מה שמתואר בנודע ביהודה קורה אצלנו מסיבות אחרות, לא בגלל שלטון, אלא בגלל מרחקים. ובוא, אני קורא, כן? הנודע ביהודה פה אומר, בניתוח התקדים של ארי, אומנם אף על פי כן, אין הנידון דומה. ושם לא ניתן רשות לקוברו כלל. ואף שעדיין לא נתייאשו מלהשתדל בזה, מכל מקום, כולי היי, והוא מוסיף, ואולי, אם יעלה בידם להשתדל לקוברו, ואינם מחויבים להפסיד על הספק, להכין תכריכים, לחתוך נסרים. אדם בידע אומר, שבמקרה של ארי, לא רק שאתה לא יודע מתי תקבור, אז אתה, אולם לא התייאשת, אבל אתה לא אתה גם לא חייב לעשות כלום למען הקבר שלו. אתה לא צריך להכין לו תכריכים, למה? כי הוא לא מוטל לפניך. נכון, הוא ממשיך ואומר, אין עליהם שום תרדה. אי, ואף שמוטל עליהם תרדות ההשתדלות, אבל הם חייבים כל יום ללכת לשליט, להגיד לו, נו, בוא, אז יש השתדלות מסוימת. במקום מקום עבור זה, אין לפותרה מן המצוות או לאסור עליהם בשר ויין. למה? דעתו לעולם לא יאכלו בשר ויין ולא יעשו מצוות, ומתי יופסק? הלא כל זמן שלא נתייאשו, תמיד מוטל להשתדלות, לכן לא אותם עניינות כלל. וכאן הטענה שלו היא שהגורם הנוסף הוא לא רק כי אתה לא יכול לגמור עכשיו, אלא שאתה אפילו לא יודע מתי זה ייגמר. זה נמשך פרק זמן ארוך, לא יעלה על הדעת ש... אתה תגדיר את כל הפרק הזמן הזה שאתה לא יודע מתי הוא ייגמר. אתה גם לא חייב להתעסק בשום צורכי קבורה, והוא מוסיף את הגורם הזה שאתה לא יודע כמה זמן, ויגיד, אני פתור לצור עכשיו חודשיים, כן, אולי 3 חודשים, אולי 5 חודשים. מה שאין כן, מה הוא אומר במקרה כאן, נידון שלפני אני קורא שוודאי יקברו למחר, מחויבים עם גם היום להתעסק בכבודו, בהכנת ארון בתכריכים, לזכור סבדנים אם ברח יהיו, ולהמציא אנשים שילבו לפי כבודו. ואיות וכך, הנודע ביהודה בעצם לוקח את דברי ארי ומקביל אותם לדבר שהוא קורא לו אין הדבר סוף, ואומר שבמקרה כזה אתה 48 שעות נחשב עונן ופטור, הוא פטור מהמצוות, כן? בואו ננסה על רקע הדברים האלה לחזור לסיפור שמספרים על רבינו תם, שמתה אחותו, שהיא האימא של הרי, שרבינו תם התיר לעצמו באותו יום לאכול בשר ולשתות יין. ומה היה הנימוק שלו? אז אני מעדיף במקום לקרוא את זה מהתוספות שמסכמים, אני מעדיף לקרוא את זה מהרמב"ן. מאיזה סיבה? שהרמב"ן מצטט את לשון ארי מילה במילה, כן? אני קורא, כי זה פשוט ציטוט בגוף ראשון. שנפטרה אמי מנוחתה כבוד, הודיעו לרבינו יעקב אחי הזל, שהיה דר במקום קרוב משם, ואכל בשר ושתה יין קודם קבורתה, ואמר לנו הטעם, כי מאחר שיש לה בעל שחייב בקבורתה, אינו אסור בבשר ויין, כיוון שאין קבורתה מוטלת עליו, כדרך הירושלמי. ועל זה מוסיף הרי, ואיני יודע אם היה רבינו מקל בכך, אם היה אימנו בעיר ממש. כן? מה היסוד של רבינו תם? זה יסוד דומה. הוא לא נקרא מתו מוטל לפניו. למה הוא לא מוטל? זה לא היה בטוח. הרי בעלת הוספות, האם הוא לא מוגדר כמיתו מוטל לפניו כי יש לבעל שחייב בקבורתה, או בלשון אחרת הוא העלה על דעתו להבדיל בין שיבת הקרובים לבין הבעל, או האם זה בתוספת הנתון שהוא גם לא נמצא בעיר, באותו מקום, כן? שמי שחלק עליו, גם אומרים איך הוא פירש את רבינו תם, היה הראש, שכותב שם בסימן ג', נכון? לא, בסימן ב', סליחה.
אי אפשר להגיד שפשוט הבעל הוא היה אחראי על הקבורה?
סליחה?
והוא היה צריך להתעסק בקבורה.
זה נכון שהבעל חייב להתעסק בקבורה, אבל כאן, ולכן שאר הקרובים לא מוגדרים כמתו מוטל לפניו. אני קורא לכם את הביקורת של הרמב"ן, של הראש. הראש אומר, מיתא דתמיה. אם כן, לא ינהג אנינות, אלא בבנים, לא באביו ולא באחיו. ולשנה דגמרא, לא משמע אחי, לכל המתאבל, אבי כמו כן. עונן. אז כאן, מהי הטענה המרכזית של הראש? אם אתה מבדיל בין, במקרה זה האח לבין הבעל, אז תעשה הבחנות אחרות שקיימות בין קרובים שונים. יש להניח שהבנים קוברים לפני מי? לפני האחים. עכשיו, מה הסיבה שהוא חשב שזה מוטל עליהם? כי ככל הנראה, למה הראש באמת חשב שלפי רבינו תם הבנים יקדמו לאבי ואחי? זו מסיבה פשוטה. הוא כנראה חשב שחובת הקבורה מוטלת בראש ובראשונה על היורשים. הסיבה שרבינו תם חשב שקבורתה מוטל על בעלה כי בעל יורש את אשתו. ומאלו הוא אמר, אז יש בנים, אבא ואח, מי יורש מביניהם? הבנים, ולא האבא ולא האח. כן, כשיש בנים, אבא ואח לא יורשים כלום לפי דין תורה. אז ממילא הוא אמר, אם אתה קובע שזה מוטל על היורש, אז גם תבדיל בין בנים ואחים. עכשיו, האמת שכדי לתרץ את הקושיה הזאת, צריך לקחת בחשבון שככל הנראה יש הבדל בין קבורת האישה על ידי הבעל לבין הקבורה על ידי שאר הקרובים. וזה לא תלוי רק בירושה, אלא זה תלוי פשוט בגורם נוסף, והוא שהקבורה של אישה הוא חלק מתנאי הכתובה. אמנם הגמרא בכתובות מתארת שאמרו שקבורתה תחת כתובתה, אבל זה שבעל קובר את אשתו זה מהווה אחד מהתנאים שבהסכם נישואין שבין שני בני זוג, המחויבות ההדדית. אנחנו בסוגיה הבאה, בעזרת השם יום חמישי נתחיל ללמוד את הברייתא של הקרובים. אתם כבר יודעים מי לא נזכרת בתורה, ולא כך ברור מה חובת האבילות כלפי הכוונה שאישה, בדיוק בצד השני של המטבע. כלומר, אישה אין קרבת דם, אז אולי זה מפתיע אותנו כבר קצת. זה עלה פה פעם, בתפיסה היום האישה זה הדבר הכי קרוב שיש, כן? אבל בין היתר אנחנו חושבים ככה כי אין קרבת דם.
לא רק בתפיסה שלנו, גם המשנה כשמת אשתו.
נכון, כן, ויש שאומרים הפוך. למה רבן גמליאל כשמת אשתו יחשה לעצמו להקל? כי זה אשתו. ראיתי מי שמפרש ככה, רק שתדע. הוא נבן המחק לי, אבל ראיתי, כן? אבל אני חוזר לעניין שלנו. מצד אחד אשתו היא לא, בוא נגיד ככה, יש שאלות לגבי המקום שלה ברשימת שבעת הקרובים, ומעבר השני, זה גם הרקע, הגמרא דנה, נירושת הבעל ודאורייתא ודרבנן, תנאי כתובה באו בעצם ואמרו, עזבו אותנו עכשיו מחובת האבלות, מחובת הקבורה, אנחנו קובעים הסכם שהוא קובר אותה, וזה אחד מהמחוויות של בעל כלפי אשתו. יכול להיות שרבינו תם היה עונה לראש, שאני מגביל את דבריי רק למקרה כזה. ואינו, כשאני עוסק בין הקרובים, כל מי שקרוב הוא ברמה שווה. מצוות הקבורה, לא כתוב, אני גם אגיד משהו שהיום מאוד חושבים, כן? ולמה יש כסף? טוב, נקבור אותו מהכסף שהוא השאיר. ודאי, בהלכה אין לזה ביטוי. אתה יורשת במונו, אבל אתה חייב לקבור אותו, בלי התייחסות לשאלה של השאיר לך ירושה. לא, זה בין היתר, כי אנחנו היום מאוד רגילים לחשוב שלקבור עולה הרבה כסף, כי לא אפתח בפניכם את הפרשייה הקשה הזאת. אבל הביטוח לאומי מממן לכל אזרח במדינת ישראל קבר. זה מה הוא מממן לו? כוך בקומה 5 באיזה קיר ברם, ולא יודע איפה, כן? אבל אם אתה רוצה לבחור את הקבר שלך, אתה רוצה להיקבר דווקא בהר הזיתים, הוא בא לך ליד המשפחה שלך, או אתה לא רוצה בקומות, לא יודע, אז תשלם, ואתם יודעים כמה משלמים? הרבה, בסדר? זה נושא כאוב, מנסים לעשות שם סדר והבלגן. זה אחד מהנושאים החדשים שמשרד הדתות המתחדש, שזה הציונים הדתיים, ושהחבר קדישה, ויש שם גם מחירים של עשרות אלפים. אני מכיר מישהו שמאוד רוצה להיקבר באיזה בית קברות סגור, אי אפשר לתאר כמה כסף, כן?
מה שם באינטרנט, היינו היום,
לא נורמלי. לא נורמלי, כן, נושא מאוד מסובך, בסדר? אז בוא לא, אני נפתח אותו לגמרי, אבל אני כן אומר, אבל בזמן חז"ל אין חברה קדישה. מצד שני, האמת, הראשון בתנ"ך שקובר, גם לא עולה הרבה כסף, נכון? 400 שקל כסף עובר לסוחר, כאילו, יש תקדים לחברה קדישה. כבר אני לא יודע, היום כשמישהו עומד חושבים על כסף, לא יודע כמה חשבו על כסף אז, אבל זה לא נמצא. למעט זאת, ודאי שכסף בתמונה, כשאחרת קבעו את זה כתנאי כתובה, אבל הבעל הוא קובר לא נמצא בקורבה. אני אמרתי בצורה הבאה, הוא לא קובר. אמנם אני יכול לספר לכם, כשהייתי תלמיד בשיעור, לא זוכר, שיעור דלת והריצלן, כתבנו חוברת על כתובות שם ביחד, והחקירה, כאילו הרעיון שהלך לכל אורך החוברת הייתה שההסכמים עם בעל ואישה הם לא הסכמים אומניים בלבד, עשיתי חוזה כאילו עם חברת ביטוח, אלא מדובר על תנאים שהם באים לבטא מערכת יחסים של זוג, של זוגיות, כן, ואיך מוכיחים דבר כזה שמראים שזה לא כפוף לכללים הרגילים של חוזים. ועדיין מה שאני רוצה לומר הוא שהקבורה של האישה על ידי בעלה, שהוא נעשה כחלק מההתקשרות שלהם גם כזוג, הוא מדבר בשפה אחרת מאשר הקבורה על ידי הקרובים. וכאן אני ככל הנראה סבר רבנו תם, כשהבעל קובר זה לא דומה לבנים מול אחים. הבעל קובר מכוח תנאי הכתובה, וכל השאר לא מוטל עליהם לקבור, מה שאין כן כאשר יש בנים שיורשים, הם לא שונים בחובת הקבורה מהשאר. אז זה אולי כיוון...
אני לא מבין, אולי אין חינם, שבן אתה באמת חשש, מי שלא קובר, לא מבין.
עכשיו יכול להיות, עמיחי צודק, למרות שראיתם שנבהלתי מלומר את זה, אבל אני מסכים, כן? שאולי אין חינם, רבנו תם היה אומר לראש, אתה צודק, מי אמר לך שלא, כן? גם כשיש בנים, האחים, מותר בשר ויין. מה שברור הוא שהרי בעל אותו זכות עצמו, גם היה לו קשה, אני לא יודע, היה לו קשה לחשוב שהדוד שלו אוכל סטייקים כשאימא שלו לא קבורה, כן? אבל גם הוא רצה למתק את הדינים או למתן אותו במקצת על ידי זה שמה הוא ייחס לזה משקל, המתון שהוא לא נמצא, הוא לא בעיר, כן? שהוא היה בעיר אחרת. אבל באותה עיר גם רבנו תם הוא לא היה אוכל. השאלה כמובן אם אנחנו יכולים להסביר את ה... הווה אמינא או את הסברה של הרי, כן? הרי בינינו, מה נפשך? אם אני אומר שהבעל קובר וזה לא מוטל לך, אתה כמו שבת, לא מוטל עליך לקבור, כן? אז מה אכפת לי אם אתה נמצא פה או נמצא שם, כן?
אבל יש כבוד אמת,
כאילו זה... פה. אז מה אתה אומר?
ידלמו מהמושג הזה, המושג הוא עדיין קיים במושג.
ולמה המושג של כבוד אמת הוא דווקא כשאתה באותה עיר?
יש קור.
כן. אז אני מסכים איתכם, אני מציע אולי לנסות לקחת כפלטפורמה, כתשתית להסבר, לחזור לברייתא פשוט, שפתחנו בת השיעור היום. שהברייתא מבדילה בין בית אחד לבין בית אחר. עכשיו, זה אומנם הרחבה מאוד רצינית, אבל כנראה שיש פה בהווה אמינא של הרי או בספק של הרי התבוננות של תשתית דומה, ואני אסביר למה הכוונה. בשעתו גם הוצע פה באחד מהשיעורים הקודמים שהדין שלא אוכלים באותו בית הוא ודאי מדין כבוד המת, הוא לא מדין מתו מוטל לפניו. ראיתי היום, עברתי קצת על ספרי ההלכה למעשה, מציינים שהאיסור לאכול בבית אחד, יש דיון באחרונים, אולי זה אפילו על כל אדם, אולי דווקא על הקרוב. כמו שבבית הקברות אנחנו אומרים שכל אדם לא יכניס ציציות, לא ללעוג לרע, זה לא בגלל שאתה קרוב שלו, או במילים אחרות, ייתכן שדין כבוד המת הוא דין כללי של חובה שמוטלת על בני אדם לכבד מתים, ולא לא קשורה בכלל בשאלה אם הוא מוטל עליך או לא מוטל עליך. אלא מה נאמר? וכאן בעצם עולה היכולת להרחיב. כלומר, באופן דומה מה נאמר? אז יש דין אחד של כבוד המת, והוא באותו בית, שאתה נמצא באזור גיאוגרפי אחד, אתה בפניו, כלשון הברייתא, ויש דין שני של מתו מוטל עליו. אדם שמתו מוטל עליו לא אוכל בשר, לא שותה יין, הוא לא מסב. עכשיו, רבנו תם אולי סבר את הדבר הבא. כשאני נמצא עצם העובדה שיש בעל מפקיע ממני איזה גדר שמתו מוטל לפניו, היא מוטלת על בעלה. אבל כאן הוא העלה בדעתו את השאלה של מה מגדיר כמעין בית אחד. אומנם זה קצת משונה שזה יבוא לידי ביטוי, בבית אחד אסור בכלל לאכול שום דבר בפניו, כן? אבל מבחינת החשיבה, כאילו חשב לעצמו שעצם העובדה שאני נמצא באותה עיר במידה מסוימת זה התעלמות, וכאילו אני נמצא יותר בפני המת. כלומר, אז עולה השיקול הגורם של כבוד המת. נמצא באותה עיר ומה שאתה אוכל זה הולך למסעדה או אוכל סטייקים, כאילו זה... כלומר, אין עכשיו בית אמר, אל תאכל בפניו. אז רבנו אותה, אז כאילו אומר הרי, רבנו אותה אמר, אני באותה עיר ואני יכול ללכת לשם ברגל, אני יכול להיות שם, כן. אז מה, אני מתייחד, אני מתנהג, כאילו לא קרה כלום, כאילו, זה בעיה של ביזיון המת, זה לא בעיה שאני עסוק, כן? לעומת זאת, שאני נמצא בעיר אחרת, הוא מנטרל את שני הגורמים. מצד המתאומותה לפניו, בעלה. כי אם אני בעיר אחרת, ואין מישהו אחר שמוטל עליו, אז מה מוטל עליי עכשיו? היום, טלפונים, בלגן, טלפונים מישהו אחר מה עושה, לא מוטל עליי, כן? מצד שני, אני גם לא נחשב כאוכל בשר ויין בפנה, גם כבוד המת מנוטרל, כן?
דווקא,
אני חושב שזה הכיוון, כן, בבקשה, נראה לך הפוך.
נשמע מוזר להגיד שכבוד המת לא נוהג, אתה אמנם בעיר אחרת, אבל עדיין הוא מת, זה אחותו, זה...
אתה בא ואומר שכבוד המת לא נגזר מהאזור הגיאוגרפי, כבוד המת נגזר מהאיחור הכרונולוגי. בעצם העובדה שאחותך מוטלת שם, ואתה כאילו שם פס, זאת הבעיה, כי כבוד המת חושב באיזה מונחים יותר מה שאני תיארתי. אתה נמצא באותו מרחב.
למרות שאם...
אתה שואל טוב. אני חייב להגיד לך את האמת, אנחנו נראה הרבה עדויות על רבינו תם, איך כשהוא אבל הוא עולה לתורה, כשהוא אבל בשבת, הוא אומר, אני תמיד מקבל שישי. אני לא יודע מה היה קשרי המשפחה, אני לא יודע, לא רוצה להיכנס לדברים האלה, כן?
למרות שהוא אומר שכל איסורי אכילה הם רק בגלל עניין של חבורה. אז זה מובן שבעיר אחרת יהיה יותר אפשר ליצור חבורה.
לפי התשובה הזאת גם צריך לבחון מה קורה בשבת, למה? בשבת כבוד המת גם קיים לכאורה.
אז זה אולי לפי הירושלמי, אבל לפי הבבלי זה לא כך פשוט, כן?
למרות שזה גם לא הדין היחיד שיש רק בעיר. באמת בעיר כל אנשי העיר אסורים במלאכה, באמת בעיר אסורים בשלילת שלום.
אנשי העיר הגיוני שהם יעלם בגלל שהם בעיר, אבל האח שלה נגיד, היית אומר שלא, זה לא קשור לעיר איפה הוא נמצא.
אני אמר את זה בצורה הבאה, מה שקושר אותך למת זה אחד משני דברים, או ההימצאות באותו מרחב או החובה להתעסק בקבורתו. וכאילו רבנו גם חשב, אני מדבר על עמי, עכשיו רבנו תם, כשאתה נמצא בעיר אחרת אתה גם לא באותו מרחב וגם לא מוטל עליך בגלל שזה מוטל לבעל. כשהראש באיזה שאלה טיפל, האם באמת זה לא מוטל עליך? הרי אתה קרוב שלה, כן? כלומר, האם באמת זה נכון שרק זה שיורש, זה הראש, כן? ופה השאלה שאנחנו שואלים הוא, האם המרחב באמת הוא מגדיר אותך ככזה? אבל אם אני מוכן לקבל שיש פה שני גורמים שפועלים בהגדרת דיני מי שמתו מוטל לפניו, אז אני יכול לשאול את עצמי, אולי באמת אתה חשב שצריך ניטרול של שני גורמים רק כדי להתיר לך, כן? אני מסכים איתך שלו לא היה עושה את זה רבנו תם, אני לא הייתי מעלה לדעתי התנהגות כזאת. כלומר, היא מציקה לי קצת, כן?
אתה אומר, רבנו תם נותן לעצמו את הטעם. לפחות בראש הוא מביא, כשהוא אומר, ונתן טעם לדבריו, וכיוון שיש לבעל שלך לקרוא
אותנו אסור. כן, נכון. ואז פשט דברי רבנו תם, זה אפילו באותה עיר, נכון? טוב, אני גם אוסיף שמי שעיין ברשב"א, שכבר הוזכר פה כמה פעמים, גם יודע שהרשב"א לא יזרום עם ההסבר שהוצע פה. שכן, הרשב"א טוען שרבנו תם לא הפקיע מעצמו את הפטור ממצוות, אלא רק את הבשר ויין. וכשבהסבר הדבר, ההסבר הוא פשוט. האם אתה נחשב מי שמתו מוטל לפניו, אז דעת הרשב"א, התשובה היא כן, לכן אתה פטור ממצוות, כן? לעומת זאת, מה יסוד האיסור של בשר ויין? כי הוא מפריע לך להתעסק בצרכים. כלומר, כמעט הייתי אומר, בוא ניקח את דבריך, גדעון, ונאמר את זה בצורה הבאה. האמת זה דווקא עולה בקנה אחד עם הכיוון. הייתי אומר ככה, פטור ממצוות בנוי על כל ימי חייך, כבוד המת, אז מה אכפת לי? מוטל עליך, יש מישהו אחר. לעומת זאת, הדין של בשר ויין, הרי הוא מותר לאבל בשר ויין, אז חילה משעונן יעשר, הוא הדין, מדין, אין לו מי שישא מסעו, אז אם יש מי שישא מסעו, זה מתיר את זה, כן? לפי הדברים האלה של הרשב"א, אז לפי הפרשנות שלו, רבנו תם לא התיר לעצמו לוותר על דברים שהם מפני כבוד המת. הוא רק התיר לעצמו באופן מוגבל לוותר על דברים שהם קשורים בתרדה. כן, אין לו מי שישא. זה הוא התיר לעצמו, כן? עכשיו, מה אנחנו, מה הוצא כאן? אני יכול להגיד ככה, שבעדויות של בעלי התוספות עד הרמב"ן, לא, עד הרשב"א, לא מצאתי מישהו שהבדיל בין בשר ויין לבין כל השאר, כן?
יש את בירושלמי את רשב"ג שאומר שאם אתה מתיר כבר חיי שעה, אתה הולך בהם בחיי עולם גם.
נכון, נכון, אבל זה פחות נמצא, כן? כלומר, לי זה נראה כחידוש של הרשב"א. צריך לנראה שהעדות מתקבלת כשהוא הפקיע מעצמו את כל הדינים, כן? כלומר, הוא ללמרי, ואז מה נאמר? הוא גם הוריד מעצמו את הסוג בו, וגם הרסיר מעצמו את כבוד המת. כאילו, מה ניסינו בעצם לטעון? שבכל הדיונים סביב רבינו תם בריב, עכשיו גם ברשב"א, מככבים שני גורמים שאני צריך לנטרל את שניהם. הרשב"א טען שבאמת רבינו תם רק נטרל אחד ולא את השני, ולכן הוא המשיך להיפטר ממצוות, כן? יכול להיות שזה בא לידי ביטוי כך, אולי אני חוזר לריב הגורם הגיאוגרפי, כן? למרות שאני מוכן לקבל שקשה לומר את זה, כי מה בעצם עולה בדברי הרשב"א? שכל מה שרבנו תם אומר היה בעיר אחרת, לא נטרל את כבוד המת. כבוד המת לא תלוי גורם גיאוגרפי, בסדר? כן, שזה מוליך אותנו קצת לסיכומים למעשה, לקח אתכם לשאלות מעשיות שהן מבלבלות קצת, כן?
אם אתה בעיר אחרת, אתה לא מתעסק במת, אתה אפשרות אוכל להתעסק במת.
עוד פעם?
אם אתה בעיר אחרת.
נכון.
אתה צודק.
אבל פה יש הרבה שאלות למעשה לשאוג. עקרון אני חושב מובן, אבל איך מתרגמים אותו למעשה? ואני חוזר על השאלה הזאת, שבמציאות מודרנית היא קיבלה פנים חדשות. יש מצד אחד חברה קדישה. מצד שני, יש לנו גם גורם נוסף, והוא הגורם של התקשורת, והגורם של שיפור תנאי התחבורה. מתי דוגמה? ולנו נמצא בלונדון, נפטר לו קרוב בארץ. מתום מוטל לפניו או לא? אבל אני שאלה את זה בשתי צורות. הוא לא מתכנן להגיע ללוויה. עכשיו, אני שאלה את זה אחרת. הוא כן מתכנן להגיע ללוויה, כן? עכשיו הוא בלונדון היום יכול מה לעשות, מה שפעם לא היה אפשר, הוא יכול לעשות טלפונים. עכשיו בוא נהפוך את השאלה. אני נמצא בארץ, פלוני נמצא בארץ, מת אבא שלו, ואחותו מלונדון אומרת, תחכו לי יומיים עד שאני מגיע, אני מצאתי כרטיס, מה קורה להוא שבארץ? כן, איך נגדיר אותו? נגדיר אותו שעכשיו יומיים הוא מתעסק בקבורה, הוא פשוט מחכה לאחותו, כן? איך אתה מגדיר את זה, כן? עכשיו, מי שנמצא בעיר אחרת והוא בכלל לא מתכנן להגיע, ובמציאות גם שנראה שכשענו על השאלה הזאת הקדמונים, אני אומר, זה לפני כמה עשרות שנים, כן? הקדמונים, כשענו על השאלה הזאת, לא דמיינו אותו מרים טלפונים, לא דמיינו אותו מתעסק בשום דבר, אז הם באמת היה ברור להם שענו דיני ענינות. רק מה השאלה היחידה שהם עסקו בו? מתי הוא מתחיל את האבילות? כן, וזה שלחתי לכם את התשובה של הסבא רבא שלי, של הנציב, שעסק בשאלה של הטלגרם. זאת שאלה שמבחינה מודרנית היא מתוך המאה ה-19, המצאת הטלגרף. אפשר להודיע לבן אדם בעיר אחרת שמת לו קרובו, והוא לא יגיע ללוויה, הוא בוורשה והמת מת בבריסק, בסדר? קח לו 3 ימים ברכבת, כן? הוא לא מתכלל להגיע, כן?
אומר, לא הגיע.
לא הגיע? אני שכחתי לצרף אותו? אני מצטער, אז אני אשלח אותו. כן, בכל מקרה, שחקר הלכה למעשה. כן, במי שנודע לו על ידי דילוג רב שמת קרובו, שחייב להתאבל עליו במקום אחר. ונסתם הגולל, ומתי התחיל האבלות. כן? אם יש לו דין מת אשר משכין אותו למקום אשר מתחילים להתאבל מיד. נראה ברור, זה הדין אינו אלא במי שמיתו מוטל לפניו, הוא מתעסק עמו, ואז שמוסרו לקוברו, נפטר ממנו ונוהג אבלות. מה שאין כן, מישהו בעיר אחרת לא מתעסק עמו, אינו נוהג אבלות עד שנקבר ממש. הנציב אומר, שימו בצד השאלה האם מיתו מוטל לפניו או לא, מתי האבלות שלו תתחיל? ברגע הקבורה, לפי מסורת משפחתית, החתן שלו, רבי פועל שפירא, שהיה חותנו של רב חיים, הוא חלק עליו ואמר, האבלות מתחילה מיד. אז אנחנו עוד נצטרך לשבת על המחלוקת הזאת, מתי התחלת האבלות. אבל ברור שהטלגרמות והמרחקים וזה, הם פתחו המון המון שאלות.
מה הסטטוס שלו?
כמו ארי, מה ארי אומר? אתה מצד אחד לא אבל, מצד שני, אתה לא, מתו מוטל לפניו. האם זה דומה לסטטוס של ארי? או אם אני אומר לא, האם אני אומר, היות והוא הולך להיקבר, והארי הרי אומר, לא הייתי אשת לקוברו, אז האבילות לא מתחילה. ופה אתה יודע שהאדם הזה הולך מה לעשות? הוא הולך להיקבר, רק מה? הוא הולך להיקבר מוחרתיים, כן? במקום אחר. ואתה רוצה כבר עכשיו להתחיל את האבילות, כן? אני יכול להגיד לכם מה בעיקר הנפקמינה, זה... אם לא הייתי רואה בעיניי, לא הייתי מאמין. הנפקמינה הגדולה היא, אם זה ערב יום טוב, ואתה לא רוצה להתאפל, כן? יש לי שכן, הדו שלי, אנחנו גרים דו משפחתי, אמא שלו מתה בערב סוכות בארץ. הדודים באמריקה זה 6 שעות אחורה, כן? אז הדודים באמריקה אמרו דבר מאוד מאוד פשוט. הם אמרו, אנחנו לא מגיעים ללוויה, אנחנו מתחילים את האבלות מהרגע שקיבלנו את הטלפון, נגמר ערב סוכות, נכנס לחג, זהו, לא עושים אבלות. קברו אותה, אבל מתי אתם יודעים? היא מתה ערב סוכות אחרי צהריים. קברו אותה והביאו אותה, הפטרה בארצות הברית גם, הביאו אותה יש יומיים אחר, גם בכל המועד קברו אותה. מתי הילדים שלה התחילו לשבת שבעה? תבינו איזה פער, הם היו עמומים מהדודים שלהם, על הפער בבצעי שמחת תורה הם התחילו לשבת שבעה. כלומר, יש פה משפחה שאתה שבועיים באבלות, ודודים שעשו חצי יום בערב סוכות. אני יכול להגיד מה הייתה התחושה הפסיכולוגית של השכן שלי, כמו הרי כשהוא שמע שדוד שלו עסוק ולאכול בשר ויין שאחותו עוד לא קבורה, כן? כאילו, זה הייתה הרגשה, הם ברחו מאיתנו, לא רצו להתאבל איתנו, הם כאילו האבל זה עול. אז האמת, לא בטוח שהדודים לגמרי טועים, תחשבו לרגע להלכה כדברי המקל בעבר, אני לא יודע, אז צריך לחשוב על זה, כן? אבל זה כאילו, והגשר החיים, זה הנפקמינה העיקרית, כלומר, בן אדם נמצא במקום שהוא לא מוטל עליו בקוברו, והוא לא יגיע, מה אכפת לו שיתחיל מחר האבילות? זה המקרה שאכפת לו, כן? אז ראיתי בעיניים, לכן אני מאמין לזה, כן? אבל אני אומר, אז זה הדיון שקיים אצל הנציב. מתי תתחיל את האבילות, כן? מה הרגע שמתחיל? אנחנו מדברים פה על שאלה אחרת. אתה עכשיו ייקח לך יומיים, שלושה, עד שאתה מגיע. זה נחשב שאתה מתעסק. אלה שמחכים לך בארץ, זה נקרא או לא נקרא, כן? כן, אתה רוצה לשאול לך?
יש עוד סיטואציה שקיימת עכשיו, בואו נעוד, אני אתגבי גם, אם נופים את הגופה לניתוח אחרי המוות. גם זה אתה מחכה שוב ומחכה כמה, זה יכול לקחת כמה ימים לפעמים, וגם אם בוא נגיד האדם תורם את הגוף שלו למדע, זה יכול להיות חודשים.
זו שאלה אחרת, אז הוא לא מוטל עליו לקוברו, וגם זאת שאלה אחרת. אבל אני אומר, אני יכול להקריא לכם את מגשר החיים את ההערה אחת שהוא כותב, פשוט תשמעו את המשפט הבא. הדינים המדוברים כאן העליתי בעזרת השם מסוגיית דברכות בראשונים וטור בית יוסף ובח ושח ומגן אברהם באורחי וכו'. ומאחרות, כל מה שכתבתי למעלה זה מסקנות שהסקתי מהם. כל מה שכתבתי הם לא תיארו אותו. למה הם לא תיארו אותו? כי אנחנו חיים במציאות חיים שונה משלהם מבחינת היכולות ההתעסקות, או מה ההשפעה של מרחקים, או מה גורם לזמנים. ואז הוא כותב כך: המעיין מוצא קו אחד ישר לכל העניין, וכל מה שאפשר להשתדל נקרא מיתו מוטל לפניו, וכל שאין לו מקום להשתדל בשום דבר נקרא אין המת מוטל לפניו. אבל איך מתרגים את זה למעשה? שאני אקרא לכם מה הוא כותב פה, אוקיי? ואפילו נתאחרה הקבורה כמה ימים.
אבל יש דבר שראינו שלא נחשבת, נגיד לך למשה, זה כבר לא נחשב.
אז אני חוזר לנודע ביהודה, כי כרגע אין אופציה לקבור, גם לא צריך להכין מה, תכריכים כלום. אבל פה אני חוזר לנודע ביהודה, אתה הולך לקבור אותו, כן? זה הולך להיות אוטוטוט, כן? אז מה לעשות, כן? כלומר, אפילו את אחרי הקבורה כמה ימים, משך כל זמן הייתה אפשרות של השתדלות על הודות צורכי המת, הרי הוא עונן בכל אותם הימים. אם יש עיכוב מצד הממשלה שלא לקוברו עד עבור ימים אחדים, הנה, אם יש בכל זה מה להתאפל במת, בין לנוגע להשתדלות אצל הממשלה, בין מנוגע להכנת מלבושה בקבורתו, הרי הוא עונן. אם אין מקום להווה להשתדל ולהתאפל בעיני המת, כן? אז הוא כותב, אז הוא לא עונן, אז הוא כן חייב. עכשיו, איך אתה מתרגם את הדבר הזה? למה זה? אני אומר, מה, יומיים, שלושה אלה? אז ביומיים אלה אתה יכול לעשות טלפונים. לעשות טלפונים נחשב שיש לך מה להשתדל. כן, אתה רוצה להודיע לזה. אתה מכין את האספט שלך, זה נקרא שאתה מתעסק בצורכי המת? כי כמו זה שלושה ימים עכשיו הבן אדם מחכה, כן? כאילו, אז מרגרט תאצ'ר לא קורה בארץ, 10 ימים, כן? אבל השאלה הזאת היא, אני למשל אישית נוטה להרחיב את ההגדרה של מה נקרא, אני חוזר לרעיון המ"פ, כל עוד היומיים שלושה עד שקוברים, זה מעסיק אותך, כן? זה כמו בן אדם שעכשיו הולך לעשות קנייה גדולה, נגיד הוא קונה אותו, הוא חושב, חושב, עד שהוא לא יקנה, זה מה שיסיק את המוח שלו, כן? עכשיו, עוד פעם, זה לא חייב להיות שאתה עכשיו עושה משהו, אבל האחריות רובצת עליך, יש עוד תכנונים, יש עוד דבר שאתה תשנה אותו. מצד שני, אני חושב שכל אחד מבין שיש לדבר הזה איזשהו סוג של גבול מסוים, כן, כמו, אני לא יודע עד כמה, כן, אבל עכשיו, אני אוסיף לדבר הזה עוד דבר, וזה מסרו לכתפים שאתה עושה מדברים עליו, שמוסרים לחבר קדישה. מה קורה אבל שמוסרים לחבר קדישה ואתה הולך יחד איתם בבית הקברות? כי אני קורא מה, עוד פעם, הוא כותב, אם יש אפשרות לו לנסוע, רק שנייה, הנה הוא כותב ככה, אם יש אפשרות לו לנסוע למקום המת לצורך הקבורה, אז האם יש במקום המת אבלים אחרים מטפלים בו, לא חל עליו דיני הנינות עד שיבוא גם הוא לשם. ואם אין שם במקום המת אבלים אחרים, חל עליו הנינות גם במקומו, מכיוון שרק באפשרותו לנסוע לשם, מטפל בענייני המת עם טלפון, טלגרף. כשמסרו לכתפים, וחנוג בזמננו כשמסרו לחברי החבר קדישה, הנה הקרובים המלווים את המת, לא פסקה הנינות עד גמר הקבורה. כי אתה ממשיך להתעסק עם המת. אבל אם אתה ירושלמי, שאומרים, מפתח הבית אף אחד לא יוצא, מכירים את המנהג הירושלמי הזה? הירושלמי, אני ראיתי את הדבר הזה, שאף אחד מהצאצאים של זכר לא הולכים אחריו לקבורה, אז זה הדין שמסרו לכתפים, שמה בטל ממך? דין הנינות. ומצד שני, האם זה נחשב נסתם הגולל? עוד לא, אתה עדיין לא חייב באבילות, בסדר? אלחנן, כן, אנחנו רוצים, אז לגבי תפילין זה נושא קצת אחר, בסדר? עוד לא נכנסנו אליו, אתה צודק.
להראות דוגמה אמיתית מסוג אחר, מישהו שהתגייר, אמו לא התגיירה, הוא היה בפנקו, וקיבלו תור לקבורה של האמא כבר 30 יום, אז הוא מוקפט בפנקו. מגויה,
אבל
קטן של עונה. כאילו הייתה יהודיה, איך הוא מתעסק? היא נמצאת בתא הקפאה, ויש תור, כמו להבחנת תקוות.
זה לכאורה דומה לדברי הרי בעלות עושות. תראו, זה לכאורה דומה לדברי הרי. כלומר, איפה השאלות נכנסות, כאילו, ביישום? כשהולכים לקראת קבורה, שיש מה לעשות למען הקבורה, כמו נדע ביהודה, נדע ביהודה בערך 48 שעות, אתה תתעסק. אני נוטה לחשוב שבמציאות שלנו, שיש לך הרבה תסקויות, ספד, שזה נחשב כל הזמן שאתה עסוק בצרכי המת, ושבאמת נפתור אותך. למרות, גם אם זה לוקח יומיים, גם אם זה לוקח שלושה ימים. בסדר, אנחנו נעצור כאן. ביום חמישי נעבור לנושא של הקרובים. שאני, עמיחי ככה קצת מתייסר איתי, למה אני בוחר את הנושאים בסדרים האלה? אז התשובה היא, עמיחי, שאני לא יודע בעצמי לגמרי, בסדר?